האימות הגדול פרק 33 ההונאה הגדולה הראשונה. משחר ההיסטוריה החל השטן במאמציו להונות את האנושות. הוא, שהסית את המלאכים בגן עדן למרד, השתוקק לגרום לתושבי העולם הזה לאחל איתו כוחות במלחמתו בממשלת אדוני. אדם וחווה חיו בהושר צרוף בגן עדן, בעודם מצייתים לתורת אדוני. עובדה זו היוותה עדות מתמדת נגד הטענה שהפיץ השטן בגן עדן, שעל פיה תורת אדוני משעבדת היא, והנה מטיבה עם יצורי כפיו של אדוני. יתירה מכך, קינתו של השטן ניצתה כאשר הביט במעונם היפה של בני הזוג שלא חתו מעולם. הוא החליט להדיחם לחטא, לנתקם מאלוהים ולהשתלט עליהם, ובכך יעלה בידו לשלוט בעולם ולכונן בו את מלכותו, אשר תימצא בהימות עם מלכותו של האל העליון. אילו חשף השטן את פרצופו האמיתי, הוא היה זוכה לסירוב, שכן אדם וחווה הוזרו בנוגע לאויב מסוכן זה. אך הוא פעל בחשיכה, בהרמומיות, תוך הסתרת תכליתו, וזאת כדי שיוכל לבצע את זממו בדרך היעילה והטובה ביותר. לאחר שלבש דמות של נחש, שהיה אז יצור נהה ומריב, הוא פנה אל חווה ואמר לה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן, בראשית ג' אחת. אילו נמנעה חווה מלהיכנס לוויכוח עם המדיח, היא הייתה בטוחה ומוגנת. אחי העזה לשוחח ולהתווכח איתו, עד שנפלה קורבן לתחבולותיו ההרמומיות. אנשים רבים עדיין נופלים בפיתוי בדרך זו. הם מפקפקים בחוקי אדוני ומתווכחים עליהם, ובמקום לציית למצוות אדוני, הם מקבלים תיאוריות אנושיות המסוות את נכלי השטן. ותומר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. בראשית ג' 2-5. השטן הכריז שאדם וחווה יהיו כאלוהים. חוכמתם תהיה גדולה יותר, והם יוכלו להגיע למצב קיומי נהלה יותר. חווה התפתתה וחטא, ובאמצעות השפעתה הודח אדם לחטא. אדם וחווה האמינו לדבריו של הנחש, שטען שאלוהים לא התכוון למה שאמר להם. הם חדלו לבטוח בבורם. הם האמינו שהוא הגביל את חירותם, ושהם ירשו חוכמה רבה יותר ומעמד נעלה יותר באמצעות חילול תורתו. אך כיצד הבין אדם הראשון את משמעות המילים ולא תיגעו בו, פן תמותון, לאחר שחטא? האם פירש אותן על פי הפרשנות שנטע השטן בליבו? דהיינו, שהוא ייכנס למצב קיומי נעלה יותר? אילו היה הדבר נכון, ובאמת הייתה צומחת טובה גדולה מחילול צו אדוני, השטן היה נחשב למיטיבה של האנושות. אך אדם הראשון לא פירש כך את משמעות צו האלוהי. אלוהים הכריז שכעונש על חטאו, ישוב האדם לאדמה שממנה לוקח, כי עפר אתה והל עפר תשוב. בראשית ג' 19. דברי השטן ונפקחו עיניכם, הוכחו כי נכונים במובן אחד בלבד. אחרי שאדם וחווה הפרו את פי אדוני, עיניהם נפקחו, והם נוכחו בעיוולתם. הם ידעו מה הוא רע, וטעמו מפריו המר של החטא. בלב ליבו של גן ההדן, צמח עץ החיים, שבפריו טמון הכוח להשגת חיי נצח. אילו ציית אדם הראשון לאלוהים, הוא היה ממשיך להנות מפירותיו של עץ החיים, והיה חי לנצח. אך כאשר חטא, סגולותיו של עץ החיים נשללו ממנו. הוא הפך לבן תמותה המשועבד למוות. צו אדוני, כי אפר אתה ואל אפרת שוב, מצביע על כליית החיים. ההלמותיות שהובטחה לאדם על סמך ציותו לציווי אדוני, עבדה בעתיו של החטא. אדם הראשון לא יכול היה להנחיל לצאצאיו את מה שלא זכה בו. לפיכך, לאנושות החוטאת לא הייתה שום תקווה, אלמלא הביא אלוהים את ההלמותיות להישג ידה, וזאת באמצעות קורבן בנו. בעוד שכך עבר המוות לכל בני אדם, משום שכולם חטאו, המשיח מבטל את המוות, ומוציא להור את החיים, והל כליון על ידי הבשורה. אל הרומי מי 12, טימטוס ב' א' 10. חיי נצח אפשריים, אך ורק באמצעות המשיח. ישוע אמר, המאמין בבן יש לו חיי עולם, אך המסרב להאמין בבן לא יראה חיים. יוחנן ג' 36. כל אדם יכול לנחול את הברכה הזו, היקרה מפז, אם ימלא אחר התנאים שנלוו לה. חיי עולם מובטחים לאנשים המתמידים לעשות את הטוב ומבקשים את התפארת והכבוד והעלמוות. אל הרומים ב' 7. היחיד שהבטיח לאדם הראשון חיי נצח, בעודו שרוי במרי, היה המדיח הקביר. הכרזת השטן באוזני חווה, לא מות תמותון, הייתה הדרשה הראשונה שניתנה מעולם בנושא הלמותיות הנשמה. ועם זאת, הכרזה זו, שהתבססה אך ורק על סמכותו של השטן, מהדדת מעל בימות הכנסיות בעולם הנוצרי, ומתקבלת בידי מרבית האנושות בלהיטות ובשמחה, כפי שהתקבלה בידי אבות האנושות. הגזרה האלוהית, הנפש החוטאת, היא תמות, יחזקאל י"ח 20, מתפרשת כאילו כוונתה היא, הנפש החוטאת לא תמות, אלא תחיה לנצח. איננו יכולים אלא להשתהות על האהבה העיוורת המוזרה הזו, הגורמת לאנשים להאמין כפתאים בדברי השטן, ולהיות כה חסרי אמונה לגבי דבר אדוני. אילו ניתנה לאדם הראשון גישה, להצח חיים, לאחר שחטא, הוא היה חי לנצח, והחטא היה מונצח לעד. אולם הקרובים, בלהט החרב המתהפכת, הוצבו כדי לשמור את דרך חץ החיים. והיא שמצאצאי אדם וחווה, לא רושה לעבור את המחסום הזה, כדי לאכול מפריו של העץ המעניק חיים. בראשית ג' 24. לפיכך, אין חוטא שהינו בן תמותה. אך לאחר החטא הקדמון, הורה השטן למלאכיו להתאמץ מאוד כדי להחדיר בליבם של בני האדם את האמונה בהלמותיות שהאדם ניחן בה. לאחר שמלאכי השטן הוליכו שולה לבני האדם להאמין בשקר הזה, הם תודרכו לגרום להם להסיק שהחוטא נידון לחיי סבל נצחי. עתה, שרה הופל, הפועל דרך נציגיו, מציג את אלוהים כרודן נקמן, ומכריז כי הוא שולח לגהנום את כל מי שלא הסביעו את רצונו, וגורם להם להרגיש תמיד את חרון אפו. ובעודם מתייסרים בכאבי ואיסורי תופת, ומתפתלים בלהבות שהינן דואחות לעולם, בורא מביט בהם בהנאה ובסיפוק. כך זוקף השטן הרשע את תכונותיו שלו לבורא, גומל החסדים של האנושות. אכזריות היא תכונה שטנית. אלוהים הוא האהבה צרופה. כל בריאתו הייתה טהורה, קדושה ונפלאה, עד שהחטא חדר ליקום באמצעות המורד הגדול הראשון. השטן הוא האויב המדיח את האדם לחטא. ולאחר מכן משמידו, אם מתאפשר הדבר. וכאשר הוא מוודא שקורבנו נפל בפח שטמן לו, הוא צוהל על החורבן שהוא מחולל. אילו יוכל, הוא ילכוד את האנושות כולה ברשתו. אלמלא התערבות גבורת אדוני, איש מצאצאי אדם הראשון לא היה נמלט. בימינו, השטן מנסה להשתלט על בני האדם בדיוק כפי שהשתלט על אבות האנושות. מנסה לערער את ביטחונם בבורם ולהובילם לפקפק בחוכמה שבה מנהל אדוני את מלכותו, ובצדק ובהגינות של חוקיו. השטן ושליחיו מציגים את אלוהים כגרוע בהרבה מהם, וזאת כדי להצדיק את זדוניותם, רשותם ומרדנותם. המדיח הכביר עושה כל מאמץ כדי להטיל דופי באלוהים, ולייחס את אכזריותו הנוראה לאבינו שבשמיים. וזאת כדי להראות את ההבל הגדול שנעשה לו כאשר גורש מגן עדן, משום שלא ציית לשליט כל לא הוגן. הוא מציג בפני בני האדם את החירות שיוכלו ליהנות ממנה תחת שלטונו המתון, והוא לא הקל, בניגוד גמור לשיעבוד שמטילים עליהם חוקיו הנוקשים והחמורים של אדוני. כך עולה בידו להוליך שולל את בני האדם ולגרום להם לחדול לדבוק באלוהים. הדוקטרינה הגורסת כי הרשעים שמתו מתענים בלהבות האש והגופרית בגיהנום הנצחי, וכי עליהם לסבול ולהתענות לנצח כל עוד אלוהים חי, וזאת בעטיים של חטאיהם שבוצעו בחייהם הקצרים עלי אדמות. היא מקוממת, מעוררת שעת נפש ומנוגדת לכל רגשי האהבה והחמלה שלנו, אפילו לחוש הצדק שלנו. ועם זאת, תורה זו נלמדת בכל מקום ומגלמת בתוכה רבים מעיקרי האמונה של הנצרות. תיאולוג אחד גורס כי המחזה של עינויי הגהנום ירומם להד את רוחם של הקדושים, בעודם חוזים באנשים שטבעם זהה לטבעם, שנולדו וגדלו תחת נסיבות דומות, והם שרויים באומללות כה רבה, ואילו הם עצמם זכו לגורל כה שונה ונחשבים לאנשים כה דגולים, יגרום להם הדבר לראות כמה מאושרים הם. מלומד אחר אומר, בעוד שגזר הדין המרשיע של הרשעים יצא לפועל לנצח בעזרת אמצעי ההנישה של חרון אדוני, תמרות ההשן של עינוייהם ינסו לנצח להיני הצדיקים ומלאכי החסד, שבמקום להשתתף בצערם של אומללים אלה, יכריזו אמן, הללויה, הללויית אדוני. איכן ניתן למצוא תורה כזו בכתבי הקודש? האם הנושאים שחיו בגן עדן יאבדו את כל רגשי הרחמים והחמלה שלהם, ואפילו את רגשי האחווה שלהם, לאחי הם בני האדם? האם יקו רגשותיהם ויוחלפו בהדישות סטואית או באכזריות מופלגת? לא ולא, זה לא מה שדבר אדוני מלמד. המציגים השקפות כגון הילה שהוצגו להיל, הם אולי אנשים מלומדים ואפילו ישרים והגונים, אך הם הלכו שולל אחרי הטיותיו של השטן. הוא גורם להם לפרש באופן מוטה אמירות נוקבות מכתבי הקודש, ולעטות אותן במרירות וזדוניות, המאפיינות אותו ונובעות ממנו, אך לא מבורנו. אלוהים מכריז, חי אני, נהום אדוני אלוהים. אם אכפוץ במות הרשע, כי הם בשוב רשע מדרכו וחיה. שובו, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו? יחזקאל מג' 11. מה ירוויח אלוהים אילו נכריז לגביו שהוא שש לראות עינויים בלתי פוסקים? שהוא מתענג על הצווחות, ההנחות והכללות של היצורים המעונים שהוא גזר עליהם להתייסר להד בלהבות הגיהנום? האם הקולות המחרידים הללו הם כמוזיקה הריבה באוזניו של אלוהים, אשר הוא-הוא התגלמות האהבה הנצחית? יש הטוענים שהרומללות האינסופית שנגזרה על הרשעים חושפת את צינתו של אלוהים לחטא כרעה חולה המפירה את השלווה והסדר הסוררים ביקום. אבוי, איזו כפירה נוראה, כאילו שצינתו של אלוהים לחטא היא הסיבה להנצחתו את החטא. שכן, על פי משנתם של התיאולוגים, העינוי המתמשך והמצמית, כל תקווה לחסד, מטריף את דעתם של הקורבנות האומללים, וכאשר הם שופכים את חמתם בכללות, נהצות, בחילול שם אדוני, אשמתם הולכת וגדילה. כבוד אדוני לא יתעצם מהנצחת החטא, ההולך וגובר בהתמדה לדורי דורות. נבצר מן האדם להמוד את מידת ועוצמת הרע המתחולל בעתיה של הכפירה בקשר להינויים הנצחיים. האמונה, חדורת האהבה והנדיבות, שופעת החמלה והחסד, שכתבי הקודש מושתתים עליה, מוהפלת על ידי אמונות תפילות והפחדות. כאשר אנו בוחנים את הצבעים המזויפים, שהשטן צובע בהם את אופיו של אלוהים, האם יש להתפלא על כך שבורנו הרחמן הפך מושא לפחד, אימה נוראה ואפילו שנאה? ההשקפות המזעזעות על אלוהים שהופצו בעולם דרך תורות השקר שהוטפו מעל בימות הכנסיות, הולידו רבבות על גבי רבבות של ספקנים וכופרים. התיאוריה בדבר גיהנום נצחי היא אחת מתורות השקר שנמלו ביין תזנותה ותואבותיה של בבל הגדולה, אשר השקטה את כל הגויים ביינה. ההתגלות י"ד 8 י"ז 2. העובדה שמשרתי המשיח מקבלים את תורת הכפירה הזו ומטיפים אותה בעת שירותם בקודש היא באמת תעלומה. למעשה, הם קיבלו את התורה הזו מרומא, בדיוק כשם שקיבלו ממנה את תיאוריית השבת המסולפת, יום ראשון. אמנם, נכון הדבר שאנשים טובים ודגולים לנדוע, אך התובנות שלהם בנושא זה שונות לחלוטין מן התובנות והאור שאנו קיבלנו. הם היו אחראים רק לתובנות שהם קיבלו בתקופתם, ואילו אנו אחראים לתובנות ולהור הזורח בימינו. אם נפנה הורף להידוד דבר אדוני ונקבל תורות שקר רק משום שנחלנו אותן מאבותינו, נחטא ונורשע באותה הרשעה שנגזרה על בבל הגדולה, שכן אנו שותים מיין תזנותה ותואבותיה. קבוצה גדולה של אנשים המסתייגים מן הדוקטרינה על עינוי נצחי בגיהנום, נאלצת לקבל שקר קיצוני אחר. אנשים אלה רואים שכתבי הקודש מציגים את אלוהים כאל אוהב ורחום, ולכן הם אינם מסוגלים להאמין שהוא ישלח את יצרי כפיו ללהבות האש והגופרית של הגיהנום היוקד להד. אולם, משום שהם מאמינים בנצחיות הנשמה, הם נהלצים להסיק שכל האנושות תיוושע לבסוף. אנשים רבים סבורים שההזהרות שניתנו בכתבי הקודש נועדו אך ורק כדי להפחיד את בני האדם ולגרום להם לציית לאל, ולפיכך הם לא יתממשו לעולם. מכאן שהחוטא יכול להמשיך בחטאיו, מחיי התענוגות האנוכיים שלו, להתעלם מציווי אדוני, ועם זאת, לצפות לנחול לבסוף את חסד אדוני. דוקטרינה כזו, המנצלת את רחמה וחסדו של אדוני, אך מתעלמת מצדקו, משמחת את לב הבשר של האדם הגשמי, ומעודדת את הרשעים להמשיך בדרכם הרעה. די בציטוט דבריהם של המאמינים בגאולה אוניברסלית, כדי להראות כיצד הם מסלפים את כתבי הקודש, בניסיון לסחוט מהם אישוש לדוגמות שלהם, אשר משמידות את הנשמה. בלוויה שנערכה לצעיר חילוני, שנהרג בתאונה באופן מיידי, נשא כהן של דת האוניברסליות, הדוגלת באמונה, שכל הנשמות יבשו לבסוף בחסד אדוני. דרשה שהתבססה על פסוק מכתבי הקודש, המתייחס לדוד המלך. כי ניחם על אמנון, כי מת. שמואל ב' י"ג 39. רבים שואלים אותי, אמר הנוהם, מה יעלה בגורלם של אנשים שהלכו לעולמם כחוטאים? למשל, אנשים שמתו שטויים, אנשים שמתו כשכתמי הדם של פישם מחתימים את בגדיהם, או אנשים שמתו בדמי ימיהם, כמו בחור זה. אנשים שמעולם לא התוודו על אמונתם, או נהנו מחוויה דתית. חשוב לציין שאנו מתבססים על כתבי הקודש, ומסתפקים בהם. המענה שהם מספקים לנו, פותר את הסוגיה הקשה והמפחידה הזו. אמנון היה חוטא גדול, ומעולם לא חזר בתשובה. הוא היה שטיין, ובזמן שהיה שטוי הוא נרצח. דוד היה נביא אדוני, ובוודאי ידע האם גורל מר או מזיר מצפה לאמנון בעולם הבא. אילו תחושות הציפו את ליבו? ליבו יצא לאבשלום, שכן הוא ניחם על אמנון כי מת. מה נוכל להסיק מהתבטאות זו? האם ניתן להסיק ממנה כי איסורים נצחיים לא היו חלק מהשקפתו הדתית של דוד? כך אנו מאמינים. וכאן אנו מוצאים טיעון חותך המאשש את התיאוריה המשמחת, המוהרת והנדיבה יותר, בדבר תוהרה ושלווה אוניברסליים אולטימטיביים. דוד התנחם כאשר ראה שבנו מת. מדוע? שכן כנביא, הוא חזה בעיני רוחו בעתיד הנפלא והמזהיר הצפון לו. הוא ראה את בנו בעולם הבא, לאחר ששוחרר מכל הפיתויים ומן השיעבוד לחטא, טהור מטומאת החטא ומהשחטתו, נעשה קדוש ומוהר דיו, ומתקבל לחברת המלאכים והרוחות הצועלים וסמיכים. נחמתו היחידה של דוד הייתה בכך שאמנון, בנו האהוב, נלקח ממצבו הנוכחי כחוטא השרוי בסבל, אל מקום שבו לחישותיה הנשגבות של רוח הקודש יהירו את נשמתו האפלה. מקום שבו שכלו יוהר בחוכמת השמיים וליבו יפעם באהבה הנצחית המתוקה. וכך, לאחר שטיבו תואר וקודש, הוא יוכל להתענג על השלום והשלווה בחברתם של אלה שנחלו חיי נצח. ממחשבות אלה ניתן להסיק שאנו מאמינים כי גאולתנו הנצחית אינה תלויה בדבר שבכוחנו לעשות בעולם הזה, אף אינה תלויה בשינוי הלב, באמונה שאנו דויקים בה או בהצהרת אמונתנו. בדרך זו, שב וחוזר כהן הדת הזה, המתיימר לשרת את המשיח, על השקר שאמר השטן בגן עדן, לא מות תמותון, כי ביום אכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים. אדם זה מכריז, כי רשעים גמורים, רוצחים, גנבים ונואפים, יוכשרו לאחר מותם, לקראת כניסתם לחיי הושר נצחיים. ומאיכן שואב מורה השקר הזה, המסלף את כתבי הקודש, את מסקנותיו? מפסוק אחד, המביע את קבלת הדין של דוד, את הגורל שנגזר עליו מיד ההשגחה העליונה. קלטה נפשו של דוד לצאת אליו שלום, כי ניחם על אמנון כי מת. צערו העמוק והבלו ההז התרקחו עם הזמן. הוא חדל לחשוב על בנו המת והתמקד בבנו החי, שנמלט מאימת העונש הצודק שיוטל עליו בגין פשעו. וזוהי ההוכחה לכך שאמנון, הפושע, השתיין, שאף חטא בגילוי עריות, נלקח מידית בשעת מותו אל מהונות ההושר בשמיים. וזאת כדי שיוכשר ויתוהר כדי לשבת בחברת המלאכים החפים מחטא. אין ספק, זוהי אגדה נחמדה הקולעת לתשוקותיו של הלב הגשמי. זוהי תורתו של השטן, והיא עושה את מלאכתה נאמנה. עם תורה כזו, האם יש להתפלא על כך שהרשע רווח בכל? משנתו של מורי שקר זו מדגימה את משנתם של מורי שקר רבים אחרים. מילים בודדות שהוצאו מהקשרם בכתבי הקודש, מראות במרבית המקרים כי משמעותן שונה לחלוטין מן הפרשנות שהולבשה עליהן. פסוקים כאלה שהוצאו מהקשרם הם מסולפים ומשמשים מישוש לדוקטרינות חסרות שחר שהן להן שום תימוכין בכתבי הקודש. הדברים שצוטטו להיל כהוכחה לכך שאמנון השיקור יושב בגן עדן אינם אלא מסקנה גרידה, המנוגדת לחלוטין הדברים המפורשים וההחלטיים של כתבי הקודש, שעל פי הם השתיינים לא ינחלו את מלכות האלוהים. קורניתים א' ו-10. כך מסלפים המפקפקים, הכופרים והספקנים את האמת והופכים אותה לשקר. רבבות בני אדם שהוטו על ידי פלפלנותם המתה, נרגעו ונרדמו בתחושת ביטחון כוזבת. אילו היה זה נכון, שנשמותיהם של כל בני האדם עולות הישר לשמיים ברגע הניתוק מן הגוף בשעת המוות. אז האם מוטב היה לנו לשאוף למוות ולבחור במוות על פני החיים? אנשים רבים שהלכו שולל אחר אמונה זו שמו קץ לחייהם. כשצרה, מצוקה, מבוכה והאכזבה מציפים אנשים כאלה, התאבדות נראית להם כצעד קל. לקפד את פתיל החיים ולנסוק אל ההושר הנצחי בעולם הבא. אלוהים נתן בדברו הוכחות חותכות להונשים שישית על מחללי תורתו. אלה המשלים את עצמם ומאמינים שאדוני הרחמן מכדי לתת לחוטא דין צדק, יכולים רק להביט בצלב וגולגולתם. מותו של בן האלוהים החף מחטא מהיד על כך ששכר החטא הוא מוות, שכל חילול של תורת אדוני חייב בעונש צודק. המשיח שהיה חף מחטא הפך לחטא בעבור בני האדם. הוא נשא את אשמת החטא ואת הסתרת הפנים של אביו בשמיים, עד שלבו נשבר וחייו נלקחו. קורבן התמורה הנשגב הזה ניתן כדי שהחוטים יוכלו להיוושע. אין שום דרך אחרת שבאמצעותה יכול האדם להיחלץ מן העונש על חטאיו. כל נשמה מסרבת להשתמש בכפרה שנרשה בעבורה במחיר כה כבד, חייבת לשאת בעצמה באשמה ובעונש על חטאיה. אתה נבחן מה נאמר בכתבי הקודש על הכופרים ועל אלה המסרבים להתחרט ולחדול מחטאיהם, שעל פי הדוגלים בתורת האוניברסליות יושבים להם בגן ההדן כמלאכים קדושים ומאושרים. המושיע מבטיח, אני אתן לצמא ממעיין המים של החיים חינם. ההתגלות כ"א 6-7. הבטחה זו מיוהדת אך ורק לצמאים. רק אליה נזקקים ונחשפים למאה החיים, ומחפשים אחריהם גם במחיר של אובדן כל הדברים האחרים יזכו בהם. המנצח יירש את אלה, ואני אהיה לו לאלוהים, והוא יהיה לי לבן. ההתגלות כ"א, 6-7. גם כאן פורטו התנאים שנדרשו מן המנצחים. אם ברצוננו לנחול הכל, עלינו לגבור על החטא ולהביסו. אדוני מכריז באמצעות הנביא ישעיהו, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מהללי הם יאכלו. הוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. ישעיה ג' 10-11. הרחם האדם מכריז, אשר חוטא עושה רע מעט, ומעריך לו. כי גם יודע אני, אשר יהיה טוב ליראי האלוהים, אשר יראו מלפניו, וטוב לו יהיה לרשע. קהלת ח' 12-13. שאול השליח אומר, שהחוטא צובע לעצמו זעם ליום זעם, ביום שיתגלה משפט הצדק של אלוהים, אשר ישלם לכל איש כמעשיו. צרה ומצוקה על נפש כל אדם העושה רע. אל הרומים, ב' 5-6-9. כל זונה או תמה או בעל תאוות, שהנו אלא עובד אלילים, אין לו נחלה במלכות המשיח והאלוהים. אל האפסים, A5. רדפו שלום עם כל אדם, וגם את הקדושה, שבלעדיה לא יראה היש את הידון. אל העברים ב' 14. אשרי המחפשים את גלימותיהם, למען תהיה להם זכות על עץ החיים, ויכנסו העירה דרך השערים. בחוץ יהיו הכלבים והמחשפים, הזונים והמרצחים, עובדי הלילים, וכל אוהב שקר ועושהו. ההתגלות ב' 14-15. אלוהים הכריז את אופיו, והסביר כיצד ינהג בחטא. כשאמר, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד והמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה. שמות למד דלת 6-7. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. ופושעים נשמדו יחדיו, אחרית רשעים נכרת. תהילים קמ"ה 20, עמ"ז 38. שלטון אדוני יפעיל את כוחו וסמכותו כדי לדכא כל מרד. עם זאת, הדרכים שבהן יטיל אדוני את עונשיו הצודקים, יעלו בקנה אחד עם יופיו כהל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אלוהים אינו כופה את רצונו או את דעתו על איש, ואינו מתענג על צייתנות הנובעת מכפייה ושיעבוד. הוא חפץ שכל יצורי כפיו יאהבו, משום שהוא ראוי לאהבתם. הוא רוצה שהם יאהבו מתוך ההערכה מושכלת של חוכמתו, צדקו וחסדו. כל אלה שהבינו נכונה את תכונותיו אלה, יאהבו הוא משום שהם מעריכים ומעריצים את מעלותיו. עקרונות החסד, החמלה והאהבה שמושיענו לימד וגילם בחייו המופתיים, מהווים תעתיק של רצונו ואופיו של אלוהים. המשיח הכריז שהוא לא לימד דבר זולת מה שקיבל מאביו שבשמיים. עקרונות ממשלת אדוני עולים בקנה אחד עם עקרון האהבה של המשיח. שציווה עלינו, אהבו את אויביכם. אלוהים עושה דין צדק עם הרשעים, למען רווחת היקום, אפילו לטובתם של אלה, שעונשיו פוקדים אותם. אילו היה יכול, מתוקף חוקי ממשלתו ועקרונות הצדק של אופיו, הוא היה משמח אותם, ותורם לו שם. הוא עוטף אותם, במחוות אהבתו, מעניק להם ידע, על חוקתו, ושב ומציע להם את חסדו. אך הם בזים לאהבתו, מבטלים את תוקפה של תורתו, ומואסים בחסדו. בעודם שווים ומקבלים את מתנותיו, הם ממיתים חרפה על הנותן. הם שונאים את אלוהים, שכן הם יודעים שהוא מתאהב את חטאיהם. אדוני מפגין אורך רוח כלפי דרכם הנלוזה ועיקשותם. אך השעה המכרעת בו תבוא לבסוף וגורלם ייגזר. מתי יאסור אדוני את המורדים הללו? מתי יאלצם לציית לו? אלה שבחרו בשטן כמנהיגם, והם נשלטים על ידו, אינם מוכנים להיכנס למלכות האלוהים. גאווה, רמייה, פריצות ואכזריות השתרשו באופיה. האם הם יכולים להיכנס לגן ההדן, ולשכון לנצח עם האנשים שהם בזו להם ושנו אותם עלי אדמות? האמת לעולם לא תינם לשקרן. ההנבה לעולם לא תספק את בעל הגאווה. התואר לעולם לא יתקבל אצל אדם מושחת. האהבה הצרופה, האהבה שאינה תלויה בדבר, לעולם לא תקסום לאדם מנוחי. אילו הנהות יכולים השמיים להציע לאנשים השקועים באבלי העולם ובתאהבותיהם האנוכיות? האם אנשים שבזבזו את חייהם על מרד נגד אלוהים יוכלו להינשא לשמיים ולעשות בקדושה הנשגבה וכלילת השלימות השוררת בשמיים לנצח, שבה כל נשמה חדורת אהבה וכל פרצוף קורא משמחה? שירה הריבה, שובת לב, נישאת מפי כל לכבודם של אלוהים ושיא האלוהים, וקרני הור אינסופיים נוגעים על הנושאים מפניו של היושב על הכס. האם יכלו אלה, שלבבותיהם קדושים בשנאה לאלוהים, ולאמת, ולקדושה, להתחבר עם צבאות השמיים ולהצטרף לשירת ההלל שלהם? האם יכלו לשאת את כבוד אדוני וכבוד עשה? לא, ודאי שלא. תקופת המבחן התארכה, ושנים רבות ניתנו להם, כדי שישתנו ואופיים יהלום את מלכות השמיים. אך הם לא ניסו מעולם להכשיר את ליבם, להאהוב את התואר והקדושה. הם לא למדו את שפת השמיים. ועתה הם מחרו את המוהד. התואר, הקדושה והשלווה, השורים במלכות השמיים, יהוו הינוי מבחינתם. וכבוד אדוני יהיה כהש מאחרת. הם השתוקקו להימלט מן המקום הקדוש הזה. הם יקמו בברכה, חורבן והבדון, כדי להסתתר בפני המושיע אשר מת כדי לא שיעם. הרשעים בוחרים בעצמם בגורלם. הרחקתם מגן ההדן עולה בקנה אחד עם רצונם ועם הצלק והחסד של אדוני. בדומה למנטרי המבול, מכריזות להבות ההש ביום הדין הכביר את גזר הדין של אדוני. שהרשעים חסוכי מרפא וחסרי תקנה הם. הם אינם מסוגלים לציית לאלוהים. רצונם פוהל בשירות מרים. וכשחייהם מגיעים לקיצם, הם מאחרים את המוהד. אתה מאוחר מדי, מכדי להסב את מחשבותיהם לכיוון ההפוך, לחדול מחטאיהם ולציית לאדוני, להיפטר משנאתם ולהתחיל להאהוב. בכך שאלוהים חס על חייו של קין הרוצח, הוא נתן לעולם דוגמה למה שקורה כאשר מאפשרים לחוטא להמשיך לחיות ולהתמין בחטאיו שלוחי הרס. באמצעות ההשפעה הרעה על קין, רבבות מצאצאיו הלכו בעקבותיו וחטאו, עד אשר רבה רעת האדם בארץ, כל יצר משבות ליבו, רק רע כל היום. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. ראשית ו' 5:11. אלוהים שעשה חסד לעולם, מחה את תושבי התבל, הרשעים בימי נוח. בחסדו הרב הוא השמיד את תושבי סדום הרשעים, החוטים משיגים את הדת והרצת הבריות בעזרת כוח ההטייה של השטן, ובכך הם מובילים את בני האדם למרד. כך קרה בימיהם של קין ונוח, אברהם ולוט. כך קורה גם בימינו. אדוני יעשה חסד עם היקום לכשישמיד לבסוף את המואסים בחסדו. שכר החטא הוא מוות, אבל מתנתו של אלוהים היא חיי עולם במשיח ישוע אדוננו, אל הרומים ו-23. בעוד שהחיים הם נחלת הצדיקים, המוות הוא מנת חלקם של הרשעים. אדוני אמר לעם ישראל, ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. פרים למד 15. המוות שפסוקים הילה מתייחסים אליו, אינו המוות שהושט על אדם הראשון בעת יושך אתו, ונגזר על האנושות כולה. זהו המוות השני, המוצג בניגוד חד לחיי הנצח. כתוצאה מחטאו של אדם הראשון, המוות הפך לנחלת האנושות. הכל יורדים אלי קבר. בעזרת אמצעי החסד של תוכנית הגאולה, כל המיתים ייצאו מקברותיהם. על פי כתבי הקודש, תהיה תחייה הן של הצדיקים והן של הרשעים. מעשי השליחים, כ"ד 15. שכן, כמו שבאדם הכל מתים, כך גם המשיח הכל יחיו. קורניתם א', ט"ו, 22. ואולם, תארך הפרדה בין שתי הקבוצות שיקומו לתחייה. תבוא שעה שכל שוכני קבר ישמעו את קולו ויצאו. עושה הטוב לתקומה של חיים, ועושה הרע לתקומה של משפט. יוחנן ה', 28-29. אלה שימצאו ראויים לתקומה של חיים, הם אנשים מאושרים וקדושים. על אלה אין למוות השני שלטון. התגלות קו 6. אך אלה שלא השיגו מחילה באמצעות תשובה ואמונה, חייבים לקבל את העונש על חטאיהם. ושכר החטא הוא המוות. העונש שיושט עליהם בהתאם למעשיהם, יהיה שונה בפרק הזמן ובעצימותו. אך הוא יסתיים לבסוף המוות השני. משום שנבצר מאלוהים להושיע את החוטא השרוי בחטאיו וממהן לחזור בתשובה. וזאת בקנה אחד עם צדקו וחסדו, הוא מקפל את חייו, החיים שבמהלכם התעצמו חטאיו, והוא הוכיח שהוא אינו ראוי לחסד. מחבר מזמורי התהילים והנביא עובדיה כתבו בהשראה אלוהית, והוד מעט והן רשע, והתבוננת הן מקומו והיננו, והיו כלא היו, תהילים למדזיין 10, עובדיה 16. בעודם אותים חרפה, שוקים הרשעים לתהום הנשייה הנצחית, שהם בשום תקווה. כך יקיץ הקץ על החטא, ועל כל הצער, הסבל והחורבן שנבעו ממנו. מחבר מזמורי התהילים אומר, גערת גויים, איבדת רשע, שמע מחית לעולם ועד. האויב, תמו חרבות לנצח. הרים נטשת, אבה זכרה מאמא. תהילים ט' 6-7. יוחנן הצופה בחזון, שתועד בספר ההתגלות, מביט בכיסופים בחיי הנצח, ושומע את מזמור ההלל האוניברסלי, שהם בו אף תו צורם. כל בריאה בשמיים ובארץ, מהללת אותו, ומהניקה לו כבוד, ההתגלות ה-13. לא יהיו עוד נשמות שיחללו את שם אדוני, שכן הן תתפתנה מכאבים בהינויים נצחיים. אף נשמה אומללה, השחויה בגיהנום, לא תצטרף לשירת הנושאים. הדוקטרינה על המודעות הקיימת בשעת המוות, ולאחריה מושתתת על טעות בסיסית לגבי הטבע האלמותי. הדוקטרינה הדוגלת במודעות האדם בשעת המוות, בהישארות הנפש ובהינויים נצחיים, המבוססת על הטעות הבסיסית בסוגיית הישארות הנפש ואלמותיות האדם, מנוגדת לתורת כתבי הקודש, להיגיון ולרגשותינו כבני אנוש. על פי האמונה הרווחת, הגאולים היושבים בגן עדן מודעים לכל מה שקורה עלי אדמות, במיוחד בחיי יקיריהם וחבריהם. אך כיצד יכולות הידיעה על צרותיהם, הציפייה בחטאים שהם מבצעים, בצרותיהם, בייסוריהם ובאכזבותיהם, להוות מקור שמחה למתים? על איזו מידה של הושר שמימי יתענגו אלה שרוחם מרחפת מעל חבריהם עלי אדמות? כמה מקוממת היא האמונה שברגע המוות נשמותיהם של החוטים שמיינו לחזור בתשובה עולות הישר ללהבות הגיהנום. איזה צער רז יחוו אלה שיחזו בחבריהם נטמנים בקבר בלי שחזרו בתשובה, כדי לנחול חיי נצח של יגון, סבל וחטא נצחיים. אנשים רבים איבדו את שפיות דעתם בשל המחשבה המחידה הזו. מה נאמר בכתבי הקודש בקשר לסוגיות אלה? דוד מכריז כי האדם אינו נמצא בהכרה לאחר מותו. תצא רוחו, שוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו אשתונותיו.
תהילים קופמבב 4.
שלמה תמים דהים עמו, כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מהומה. גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר אבדה. וחלק אין להם עוד לעולם, בכל שנעשה, תחת השמש. כי הן מעשה וחשבון, ודעת וחוכמה בשאול, אשר אתה הולך שם. קהלת ט' 5-6-10. כאשר אדוני נאתר לתפילת חזקיה, והאריך את תוחלת החיים שלו ב-15 שנים, המלך אסיר התודה הודה לו בשירת הלל על חסדו הכביר. במזמור זה מוספר את השימה לשמחתו. כי לא שאול תודקה, מוות יעלילך. לא יסברו ידי בו, אלא מתך. חייך יהיו ידיך, כמוני היום. שהיה למתחת 18-19. תיאולוגיה פופולרית מציגה את הצדיקים שמתו כמי שעלו הישר לשמיים. ועתה הם יושבים בגן ההדן, בעודם שרויים בהושר, ומהללים את אלוהים בלשון נצחית. החזקיה רואה ומבין שבמוות אין סיכוי למצב מזהיר כזה. דבריו עולים בקנה אחד עם דבריו של מחבר מזמורי התהילים שאמר, כי הם במוות זכריך, בשאול מי יודע לך? לא המתים יללויה, ולא כל יודי דומה. תהילים וו, 6, קופת וו, 17. שמעון קיפה הכריז בחג השבועות, כי דוד אבינו מת וגם נקבר, וקברו נמצא עמנו עד היום הזה. שהרי דוד לא עלה השמיים. מסע השלוחים, ב', 29-34. העובדה שדוד המלך יישאר תמון בקברו עד לתחיית המתים, מוכיחה שהצדיקים אינם עולים לגן הדן בשעת המוות. רק בזכות תחיית המתים, ועובדת תקומתו של המשיח, יוכל דוד לשבת לבסוף מימין האלוהים. שאול השליח אומר, ואם אין המתים קמים לתחייה, גם המשיח לא קם לתחייה. אם המשיח לא קם לתחייה, רשב אמונתכם, ועדיין שרויים אתם בחטאיכם. אז גם האנשים אשר מתו, בהיותם שייכים למשיח, אבודים הם.
קורינתים א' ט"ו 16-18.
אילו עלו הצדיקים המתים הישר לגן ההדן בשעת מותם, במשך 4,000 שנה, כיצד יכול שאול לטעון, שאם אין המתים קמים לתחייה, אזי האנשים אשר מתו,
בהיותם שייכים למשיח, אבודים, הרי לא יהיה צורך בתחיית המתים. טינדל, הקדוש המעונה, שהגן על הדוקטרינה הגורסת, כי המתים שרויים בשינה, הכריז באוזני כומר יריב, כששמים את נשמות המתים בגן ההדן. הגיהנום וקור המצרף מפריחים את הטענה שעל פיה הוכיחו המשיח ושאול השליח את תחיית המתים. אם הנשמות שרויות בגן עדן, אמרו לי, מדוע שלא תהיינה שרויות בטוב כמו המלאכים? והיא מנחן שרויות בגן ההדן, מה צורך יש בתחיית המתים? זוהי עובדה שלא ניתן להתכחש לה, שהתקווה להושר נצרי אחרי המוות הובילה לזניחה גורבת של תורת תחיית המתים של כתבי הקודש. דוקטור אדם קלארק הבחין במגמה זו כשאמר בראשית המאה הנוכחית, דומה שתורת תחיית המתים הייתה חשובה יותר למשיחיים הקדומים מאשר בימינו. כיצד ייתכן הדבר? השליחים שבו והתעקשו על כך, ועוררו את חסידי אדוני לשקוד, לעמוד על המשמר, לציית ולשמור על רוח טובה. אך ממשיכי דרכם עד עצם היום הזה, מזכירים זו לעתים רחוקו בלבד. כך הטיפו השליחים, כך האמינו המשיחיים הקדומים, כך אנו מטיפים, כך לבבותינו, כך האמינו, מטיפים, וכך לבבותינו מאמינים. אין אף תורה בבשורה שזכתה להדגשה רבה יותר, ואין אף תורה בשיטה הדתית בימינו הזוכה להזנחה רבה יותר. מצב זה נמשך עד שהאמת המהוללת, על אודות תחיית המתים, כמעט התעממה לחלוטין ונשכחה מליבו של העולם הנוצרי. מחבר משיחי, מוביל, ההיר בפרשנותו על דברי שאול, באיגרת הראשונה אל התסלוניקים, פרק ד', פסוקים 13-18. מכל שיקולי הנוחות, הדוקטרינה על ההלמותיות המבורכת של הצדיקים, תופסת את מקומה של כל דוקטרינה מפוקפקת על ביאת האדון השנייה. משעת מותנו, אדוננו, בוא יבוא אלינו. אנו מצפים ומייחלים לזה. המתים נוחלים כבוד ועולים השמיימה. אין הם מחכים לתרועת השופר, המכריזה את גזר דינם ואת אושרם הנצחי. אך כאשר ישוע עמד לעזוב את תלמידיו, הוא לא אמר להם שהם יבואו אליו במהרה. הוא אמר, בבית אבי מהונות רבים. לולי כן, כלומר הייתי אומר לכם שאני הולך להכין לכם מקום? ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם אליי, למען תהיו גם אתם באשר אני שם. יוחנן י"ד 2-3. שאול השליח מוסיף ואומר, שכן האדון עצמו יורד מן השמיים בקריאה של פקודה, בכל שר המלאכים, או בשופר אלוהים. והמתים השייכים למשיח יקומו ראשונה. אחרי כן, אנחנו הנשארים בחיים, נלקח יחד איתם בהננים, לפגוש את האדום באוויר. וכך נהיה תמיד עם האדון. הוא חותם את דבריו, הלה, והומרו, על כן, עודדו זה את זה בדברים האלה. סלוניקים א' ד' 16-18. איזה הבדל חד בין דברי הנחמה הללו לבין דברי כהן לדעת האוניברסלית, שצוטטו לעיל. כהן זה נחם את חבריו האבלים בעזרת ההבטחה שהמת, חוטא ככל שהיה בעת נשימתו האחרונה, מתקבל בברכה בחברת המלאכים. שאול הצביע בפני אחיו על האמונה בדבר ביאתו העתידית של אדונם המשיח, כאשר קירות הקבר יישברו, והמתים השייכים למשיח קומו לתחייה, ינחלו חיי נצח בעולם הבא. לפני שינחלו תמונות הראש בגן העדן, חייהם חייבים להיבחן. באופיים ומעשיהם חייבים לעבור תרת עינו הבוחנת של אדוני. הכל ייבחנו לפי מעשיהם ודבריהם, שתועדו בספרי השמיים ויתוגמלו בהתאם. משפט זה אינו נערך בשעת המוות. שימו לב לדברי שאול, שכן יהד אדוני יום לשפוט תבל בצדק על ידי היש אשר מינה, והמציא הוכחה לכל והקימו אותו מן המיתים. מעשי השליחים י"ז 31. כאן מציין השליח מפורשות כי נקבע מוהל מסוים בעתיד שבו יערך יום הדין של אדוני ושבו העולם ישפט. יהודה מתייחס לאותה תקופה כשהוא אומר את המלאכים אשר לא שמרו את מעמדם הרם כי הם עזבו את מעונם שמר בכבלי עולם ובאפילה במשפט היום הגדול. הוא מצטט את דברי חנוך, הנה אדוני בא ברבבות קדושיו לעשות משפט בכל. איגרת יהודה, פסוקים 6-14-15. יוחנן מכריז כי הוא ראה את המיתים הקטנים והגדולים עומדים לפני הכיסא וספרים נפתחו. גם ספר אחר נפתח, ספר החיים. והמתים נשפטו מתוך הדברים הכתובים בספרים לפי מעשיהם. ההתגלות כף 12. אחים המתים כבר מתענגים על האושר בגן העדן, או מתפתלים מכאבים ולהבות הגיהנום. מה אתה במשפט העתידי? הדברים שדבר אדוני מלמד בקשר לסוגיות חשובות אלה אינם עמומים ואף אינם סותרים. הם פשוטים וברורים ומובנים לכל. אחרי זה אדם בר דעת, בגלוי לב, יכול לראות חוכמה או צדק בתיאוריה הפופולרית הזו. האם ייתכן שהצדיקים, לאחר שיבחנו חייהם ביום הדין, ישמעו את הפסיקה, עבד טוב ונאמן, פועל שמחת אדונך, מתי כפי 21-41. בעודם שרויים בנוכחות האדון, אולי מזה זמן רב? האם הרשעים יקראו לעזוב את אתר העינויים כדי לקבל את גזר הדין ששופט כל הארץ יגזור עליהם? לכו ממני ארורים אל אש עולם? שם 41. איזה לעג נוראי! איזו ההאשמה מחפירה על חוכמתו וצדקתו של אדוני! תיאוריית הישארות הנפש, נצחיות הנשמה, הייתה אחת מתורות השקר שכוננה הכנסייה ברומא בהשראת האלילות, אשר שזרה אותה באמונת העולם הנוצרי. מרטין לותר תייג אותה כאחת מהין ספור הפלאים של מדמנת ציווי וגזרות האפיפיור. בפרשנותו על דברי שלמה בספר קהלת, שטען כי המתים אינם יודעים מהומה, אומר מתקן הדת, זוהי הוכחה נוספת לכך שהמתים אינם שרויים בהכרה. שלמה סבור שלפיכך המתים פשוט ישנים ואינם הוגים בדבר. הם שוכבים בקברם ללא שום מודעות לחילוף הימים או השנים, אך לי כשיקיצו מתרדמתם, הם הרגישו שהם ישנו אך רגע קט. בשום מקום בכתבי הקודש אין הצהרה שעל פיה הצדיקים יקבלו את גמולם הטוב והרשעים יקבלו את עונשם בשעת המוות. אבות האומה ונביאי אדוני לא השאירו שום הבטחות כאלה. המשיח ושליחיו לא נתנו אף רמז לכך. בכתבי הקודש נאמר מפורשות שהמתים אינם עולים הישר לגן העדן. הם מתוארים כמי שישנים עד לתחיית המתים. סלוניקים א', ד' 14, איוב י' 10 עד 12. ביום שבו ינתק חבל הכסף, ותרוץ גולת הזהב, ותשבר קד על המבוע, קהלת י' ב' 6, יקיץ הקץ על מחשבותיו של האדם. המיתים שנטמנו בקרבם, שרויים בדממה מוחלטת. אין הם יודעים דבר על המתרחש בעולם. איוב י' 21. הצדיקים היגהים שרויים במנוחה מבורכת. משך הזמן, בין אם קצר או ארוך, יראה להם אך ורק כרגע קט. הם ישנים, אך הם התעוררו מתרועת השופר של אדוני, ינחלו חיי נצח מזהירים. הם השתנו בין רגע, וכהרף עין בשופר האחרון, שכן ניתקע בשופר, המתים יקומו בלי כיליון. וכאשר הכפוף לכיליון, ילבש על כיליון, והכפוף למוות, ילבש על מוות. אז יתקיים דבר הכתוב, בולה המוות לנצח, שהיה כפי 8, קורניתם א' ט"ו, 52-55. כאשר הם יקרו לקום מתרדמתם העמוקה, הם ימשיכו להגות במחשבה שחלפה במוחם, בדיוק ברגע שבו נקטע חוט מחשבתם. תחושתם האחרונה הייתה חבלי המוות. המחשבה האחרונה שחלפה במוחם הייתה שהם נכנעים לשר המוות ויורדים אלי קבר. כאשר הם יקומו לתחייה ויצאו מן הקבר, המחשבה המשמחת הראשונה שתחלוף במוחם תהדד בקריאת ניצחון. איי הוקצך המוות, איי ניצחונך המוות, קורניתם א', ט"ו, 55.